אז ברוך הוא אומר למשה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. קודם כל צריך להיות טהור, זה כתוב בפרשיות אחרות, שכשהוא תמה אי אפשר להיכנס לקודש, אבל גם כשהוא טהור, גם אז הוא לא יכול להיכנס בכל עת אל הקודש, אלא רק בזמן עבודה. יש לב של ביאה ריקנית לאחד, אסור להיכנס לאחד אלא בשעה שיש לו עבודה לעשות, להשתחוות, אם השתחווה נחשבת עבודה, כל פעם רק בשעת עבודה, שלא בשעת עבודה אסור לשום כהן להיכנס לאחד. קודש הקודשים יכול להיכנס רק ביום הכיפורים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר. הגרא אומר שאהרון הכהן היה יכול גם בשאר ימות השנה לקודש הקודשים, אבל גם כן רק עם ההכנות האלה, עם פר בן בקר ושני סעירים וכל מה שכתוב בפרשה, ורש"י חולק על הגרא, אבל על כל פנים סתם ככה אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים, רק עם כל ההכנות האלה יכול להיכנס לקודש הקודשים. למה? כי בענן הראה על הכפורת, הענן של השכינה שלי נמצא שם, אז אי אפשר להיכנס שם. כמו שלמלך בשר ודם אי אפשר להיכנס סתם ככה, אצל החשברוש אי אפשר להיכנס אלא אם המלך יושיט לו את שרבית הזהב וחיה, אחרת אי אפשר להיכנס. אז למלך מלכי המלכים ודאי אי אפשר להיכנס, השכינה נמצאת שם. אמנם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מני מלוך עול הארץ כבודו, השם נמצא תמיד בכל מקום ובכל זמן, ובכל זאת בכל שקושים ביתר גילוי. מה פרש ביתר גילוי? הרי אין לקדוש ברוך הוא מראה, אי אפשר לראות את השם לא בקודש הקודשים ולא בשום מקום אחר, אין לו צורה שנתפסת או לא נתפסת, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, לא יראני האדם. מה זה שיותר גילוי? יותר גילוי ללב, הלב משיג יותר את השכינה בקודש הקודשים מאשר במקום אחר. אם הוא מתאים, נדב ואביהו שמתקרבים בלי רשות, אז הקרבה כל כך גדולה שהם מתים מזה. טיטוס גם כן מתקרב, המקונן שואל את זה בקינות, איך זה שנדב ואביהו כשנכנסים אז בחורה באכלה אש כמו שכתוב בתהילים, וטיטוס עושה שם מה שעושה ולא קורה לו כלום. אבל התירוץ, יש כמה תירוצים, אבל לפחות תירוץ אחד, שנדב ואביהו באמת התקרבו לקודש הקודשים עם הראש שלהם. טיטוס התקרב עם הרגליים, הראש שלו ברומי, לא בקודש הקודשים, הרגליים שלו בקודש הקודשים. הוא בא על עונשו, זה לחוד, אבל הוא לא התקרב. נדב ואביהו היה להם בקרבתם לפני השם, הלב משיג שם יותר ממקום אחר. אז צריך את ההכנות המתאימות. מתחילת הבריאה זה המקום המקודש, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע, ממנו מוכלל יופיו של עולם, אמרו חזק, שאבן השתייה שעליה הושתת העולם, ומעקדת יצחק, מעקדת יצחק המקום קדוש, ואדם הראשון הקריב שם, ועוד מקום קדוש נורא, מקום השראת השכינה בצורה נורא. אבל עיקר הקדושה ההלכתית, אני לא מדבר על הקדושה שהקדוש ברוך הוא משרה שם מרצונו, אבל הקדושה ההלכתית של קודש הקודשים עיקרה מצד שזה מקום הארון. אפילו בבית שני שהארון כבר לא היה שם כי הארון נגנז, אומרת אומר, למה בכל זאת אפשר לעשות את העבודות של יום הכיפורים? לכפר את מקדש הקודש, מקום המקודש לקודש, זה מקום שמקודש בשביל הארון. כרגע הארון גנוז, אבל המקום הוא מקודש לארון. קדושת קודש הקודשים נבעת בעיקרה מזה, הקדושה ההלכתית מזה שזה מקום לארון. והארון עצמו ממה נבעת הקדושה שלו? מזה שהוא המקום של הלוחות, מכתב אלוקים ולספר התורה שכתב משה רבנו עליו השלום, מזה נבעת הקדושה של הארון עצמו. זאת אומרת שעיקר קדושת המקדש מעצם זה שהוא מקום בשביל התורה. אז אם אנחנו דנים מה יותר מקודש, התורה היא העיקר. המקדש, איך תמצאו, הוא כלי בשביל התורה. מצדי הקדושה שלו נוראה ועצימה, ואי אפשר להיכנס ולמות והכל, אבל הכל נובע מקדושת התורה. התורה היא העיקר, לא לחינם אמרו חז"ל על התורה יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שמנזר תמיד חכם קודם לכהן גדול למארץ, כי כל המענה של הכהן גדול שהוא נכנס למקום התורה, התלמיד חכם הוא בעצמו מקום התורה, בו עצמו נמצא תורה. אז מנזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול למארץ, יקרה היא מפנינים, מפני שכל המענה של הכהן גדול שהוא נכנס למקום מקום שיש שם תורה. אז התורה היא העיקר. אנחנו כמובן לא יכולים לעלות היום, לא לקודש הקודשים, אפילו להר הבית אסור לנו להיכנס, חוץ ממה שמבחינה מדינית או ביטחונית אי אפשר, אבל מבחינה הלכתית אי אפשר להיכנס להר הבית, אין אנחנו יכולים מפני היד שנשתלחה. אבל לתורה אנחנו יכולים להיכנס, לא רק יכולים, מצווים להיכנס לעומקה של תורה. אז יש לנו העיקר, ודאי שאנחנו צריכים להתפלל שנוכל גם לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך, שנזכה שהתורה תהיה במשכנה, שהארון יחזור לקודש הקודשים והסנהדרין תחזור ללשכת הגזית, שזה עיקר תפקידה של ירושלים, שמציון תצא תורה או דבר השם ירושלים. כל זה חסר לנו, ועל זה אנחנו מתפללים וצריכים להתפלל וצריכים לקוות. אבל בכל זאת, העיקר שבעיקרים יש לנו, התורה יש לנו, התורה בלתי תלויה במקום. עיקר התורה כן במקום, הסנהדרין הרי אין לה את אותו תוקף שהיה לה, אפילו אם היינו היום מקימים סנהדרין, 71 גדולי עולם יושבים ופוסקים הלכות, אין להם אותו תוקף שיש להם בזמן הבית. מן המקום אשר יבחר השם, כשאין בית המקדש אי אפשר לדין דיני נפשות, אין אותה השראת השכינה. ובכל זאת העיקר יש לנו, התורה יש לנו, גם אם לא במדרגה העליונה של תורה. מיום שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה בלבד. יש הרבה לומר על זה בדרוש, אבל מה פשט המאמרה הזאת? לגבי מקום תפילה, בית המקדש הוא בית תפילה, המקום הראוי להתפלל בו. מיום שחרב בית המקדש, אז המקום הכי ראוי להתפלל זה איפה שלומדים הלכה, 400 של הלכה, זה פשטת של הגמרא, כל השאר זה דרוש, זה הפשט הפשוט, שהמקום שהתפילה הכי מתקבלת זה מקום שלומדים הלכה, מקום שבני אדם לומדים, וכל שזה מקום שבן אדם עצמו לומד. הרי הגמרא שם בהמשך אומרת שרבי עמי ורבי אסי, אף על פי שהיו להם 13 בתי כנסיות בטבריה, לא היו מתפללים אלא בין העמודים, היחד אבו גרסי, בין העמודים של בית המדרש, איפה שהיו לומדים. אז זאת אומרת שארבעה עמוד זה כפשוט, על יד אותו סטנדר, איפה שהוא יושב בשעת הלימוד, שם הוא היה גם מתפלל. בית המדרש היה גדול. זה לכאורה פשט בגמרא אחרת, שהגמרא אומרת שרב עמי ורבי אסי הם היו כהנים, אז כשהיו לדוכן, היו עולים לדוכן, היו עוקרים רגליים ברצי, כפי הדין, אבל עד שהיו מגיעים לדוכן היה לוקח הרבה זמן. למה לוקח להם כל כך הרבה זמן? כי הם יושבים באיזו פינה בסוף בית המדרש, ובית המדרש היה גדול. אז למה הם לא התפללו במזרח? מפני שהם הם אבו גרסי שם, בין יעמודת. הם אבו גרסי, אז הם גם מתפללים שם, כי זה המקום הכי טוב לתפילה, איפה שאדם לומד. מחלוקת הרמב"ם והתוספות, מה עדיף, אם להתפלל בציבור או להתפלל במקום שאדם לומד. הרמב"ם סובר שציבור עדיף, ותוספות סוברים שמקום שאדם לומד עדיף אפילו על ציבור, אפילו אם אין לו מניין להתפלל, אלא שכתבו שבכל זאת תלמיד חכם לא יעשה את זה, כי ילמדו ממנו לא להתפלל בציבור. המארץ ילמד מזה שאפשר לא להתפלל בציבור, הוא לא ילמד מזה שצריך לשבת וללמוד, עד כדי כך הוא לא יחמיר כמו התלמיד חכם, הוא רק ילמד מזה שאפשר לא להתפלל בציבור. אז לכן כתבו שתלמיד חכם לא יעשה את זה, להתפלל בבית מקום בבית הכנסת, אבל בעצם בעיקר הדין תוספות סוברים שתלמיד חכם שלומד בבית, אז בבית עדיף אפילו בלי מניין, מפני שעיקר מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה, זה המקום הכי מובחר לקבל את התפילה. כשיש לנו בית המקדש, שם השכינה שורה, שם ספר תורה שכתב משה רבנו, הלוחות שכתב הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה משהו אחר. אולי כיום, זה אני מסתפק, אולי הכותל עדיין נשאר לנו מבית המקדש, אולי הכותל עדיף אפילו על מקום שבן אדם לומד. אבל אם לא הכותל, אז המקום שאדם לומד זה הכי מהודר מכל המקומות. אולי לגבי מישהו מחוץ לירושלים, אז לבוא לירושלים עדיף, אבל אנחנו הרי בתוך ירושלים, אז בשבילנו השאלה הזאת לא נוגעת, אנחנו בתוך ירושלים. אז המקום הכי טוב זה במקום שאדם לומד, שם הקרבה לקדוש ברוך הוא הכי גדולה. מה אנחנו מחפשים? קרבת אלוקים, השגת אלוקים כפי שדיברנו קודם. אז אין לנו הסוגס שכהן גדול משיג בקודש הקודשים, אבל יש לנו הסוגס של תורה, קרבת אלוקים על ידי לימוד התורה, זו הקרבת אלוקים הכי גדולה. לית מחשב את תפיס הבא, שום מחשבה לא יוכל לתפוס בקדוש ברוך הוא שום דבר, הוא נשגב, אנחנו מכיל עליון, הוא עליון מכל תפיסה מחשבתית, לא שייך לתפוס בקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על מחשבת השם, אנחנו אפילו לא מבינים מה שאנחנו מדברים, מה זה השם חשב, השם רצה, השם גזר, זה הכל כינויים שאנחנו לא מבינים אותם. אבל התפיסה שיש לנו, התורה ניתנה לנו לתפוס איכשהו את מחשבת השם. הקדוש ברוך הוא הלביש את מחשבתו העליונה בתורה כדי שיהיה לבשר ודם כל אחד לפי מדרגתו תפיסה כלשהו במחשבת השם. האמת שאי אפשר לתפוס מחשבת השם, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותיכם ממחשבותיכם. אין לנו שום תפיסה, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו והוריד לנו, צמצם כמו שצמצם כביכול את גילוי כבודו לתוך עצים ואבנים ומאורות ושאר דברים כדי שהשמיים מספרים כבוד, כן, אז כך צמצם את מחשבתו לתוך התורה. כשאתה לומד תורה יש לך תפיסה כלשהי. ידוע מה שהגר"א אומר על תרגום אונקלוס על הפסוק עם נבל ולא חכם, אומר אונקלוס עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. זה לא מובן, עם נבל היינו מבינים על שעשו את העגל או משהו אחר, אבל קבילו אורייתא זה נקרא נבל? זה נקרא צדיק? מה זה עם נבל? זה עמא דקבילו אורייתא. אז אומר הגר"א שיש מאמר חז"ל, נובלות חוכמה של מעלה תורה. זאת אומרת, כמו עץ גבוה, שאתה לא יכול להגיע לפירות שלו, הם כל כך גבוהים למעלה. אבל עם פירות נובלים ונופלים למטה, אותם אתה יכול ללקוט. אז ככה חוכמה אלוקית היא כל כך עליונה, אתה לא יכול להגיע אליה. אז הקדוש ברוך הוא, ותושלח אמת ארצה, השליך לנו קצת אמת בתורה שלו, שתהיה לנו איזושהי תפיסה במחשבה האלוקית. אז זה עם דקבילו אורייתא, קבילו את הנובלות, לכן עם נבל. עם שקיבל את נובלות החוכמה של מעלה, זה עם נבל. עם דקבילו אורייתא. כל אות בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, יש בתורה אורות עליונים שאנחנו לא יכולים לשער. יש לנו החיצוניות של הדברים, לפנימיות אנחנו לא חודרים. גדולים מאיתנו כן חדרו, רב שמעון בן יוחאי, הארי הקדוש, הגר"א ואחרים חדרו לסודות התורה, אבל גם הם לשטחיות של הסודות. אפילו משה רבנו בעולם הזה לא השיג את הכל, ואפילו בעולם הבא לא משיג עד הסוף. כל פעם עולה ועולה יותר ויותר, אין מי שמשיג מה שהשיג משה רבנו, ואף על פי כן, התורה אלוקים מבין דרכה, רק הקדוש ברוך הוא מבין אותה עד הסוף. בשר ודם משיג כל אחד לפי דרגתו, משה רבנו לפי דרגתו, והנביאים והראשונים והאחרונים, ורבי עקיבא איגר וחזון איש, והילד בכיתה א' גם כן לפי מדרגתו, כל אחד לפי מדרגתו, ובעולם הבא כל אחד ישיג יותר לפי מדרגתו. אבל שלמות התורה אי אפשר להשיג, ובכל זאת אנחנו צריכים לדעת שמה שאנחנו עומדים, אנחנו עומדים דברים עמוקים. אנחנו לומדים המביא גט ממדינת הים, אנחנו מקווים לא להביא אף פעם גט, לא לצריך לגיטין חלילה אף פעם, וגם שכל היהודים לא יהיו במדינת הים אלא בארץ ישראל. אז אדם יכול לשאול, מה אני אביא למביא גט ממדינת הים? אני מקווה לא להיות אף פעם שליח ממדינת הים, אולי חלק מאיתנו הולכים להיות שליחים במדינת הים, אבל לא בשביל להביא גיטין. אז מה אני צריך לדעת מה הדין של מביא גט? אבל זה לא נכון, במביא גט ממדינת הים או בכל מילה אחרת יש סודות לאין שיעור, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים, אבל לפי מה שאנחנו עוסקים בתורה בעולם הזה, אז נזכה להבין יותר בעולם הבא, נזכה לראות אורות עליונים. בעולם הזה, כפי שראש הישיבה השליטה ציין בשיחה שלו, התפקיד של הישיבה זה לא רק לתת ידיעות, אלא גם לתת דרכי סברה, דרכי חשיבה. אתה קונה דרכי חשיבה, מה זה רוב, מה זה חזוק, מה זה איך עוד נאמן בייסוד, מה זה שאר דברים, זה יכול לסייע לך בכל התורה כולה. אם תפתח אבני נזר בלכות שבת, דייטל על שבת, תראה שהוא לומד איך זה מלכת חורש, אז יש לו ראיות אם זה מבבקנו או מאונות או מאוקצין או ממסכת אחרת. לפני שכל התורה כולה עניין אחד, הכל שזור והרוג ביחד, קורגת שובר, כל הגדולים האלה ידעו להקיף את כל התורה כולה. אז אם אני לומד מי מגיע מדעת היום, יכול להיות שעל פי זה צריך לפסוק מחר שאלה בלכות בשר בחלב או בשאלה אחרת. רק צריך לדעת שהדמיון יהיה דמיון אמיתי, לא בפלפול ריק לקשר לדמות מילת על מילת, אלא לדמות רק מה שבאמת קרוב ולא מה שלא קרוב. צריך דרכי הסברה, זה עיקר תפקידה של ישיבה. ישיבה צריכה להקנות ידיעות גם כן, אבל היא גם צריכה לתת דרכי הסברה. ובזה אדם רוכש דרכים בכל התורה כולה. כל התורה כולה עניין אחד. את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מבינים מה זה מחשבה, כי אצל אדם המחשבה הרי בנויה מהווה וממסקנה, הוא חשב כך, אחר כך התחדש לו איזו סברה לעשות אחרת ממה שחשב קודם. אני כבר לא מדבר סברה בלימוד, אפילו סברה בענייני העולם הזה, הוא חשב לעשות כך, אז הוא החליט שדרך יותר טובה לעשות בצורה אחרת. הוא פועל תחת אילוצים, הוא רוצה לאכול, אז הוא צריך או לעבוד ולהרוויח כסף או לעשות משהו אחר, או לבשל בעצמו, או ללכת למסעדה, או ללמוד בישיבה, או איזו דרך אחרת להשיג אוכל. אז הוא פועל תחת אילוצים. הקדוש ברוך הוא אין לו אילוצים, אין מה שיאלץ אותו, אין לו הווה מינה, אין לו מסקנה, לא נוספה לו ידיעה, לא נגרעה ממנו ידיעה. כך שכל המושג של מחשבה כלפי הקדוש ברוך הוא לא מובן לנו. אלו זה מילים שאנחנו משמשים, כי אין לנו מילים אחרות להשתמש, אין לנו מושגים להשיג את הקדוש ברוך הוא. אילו ידעתי והייתי, אמר אחד הפילוסופים, בשביל לדעת את הקדוש ברוך הוא צריך להיות הקדוש ברוך הוא, ואף אחד מאיתנו לא מגיע לאפס קצר. אז אין לנו כלים להבין מה זה מחשבת השם, אבל אנחנו מבינים שיש איזה מושג כזה ששמו מחשבה עליונה, ואנחנו מבינים שקיבלנו תורה, והתורה היא בשבילנו הכלי להשיג מחשבה עליונה. הדבקות במחשבת הקדוש ברוך הוא, יש דבקות ברגש בקדוש ברוך הוא, זה על ידי הקורבנות. כשאנחנו נזכה להקריב קורבנות, באדם יזכה להרגיש את עצמו שהוא היה רוצה להיות קורבן על גבי המזבח כיצחק אבינו, אבל גם יצחק אבינו הקדוש ברוך הוא לא הסכים לקבל אותו בתור קורבן. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הקורבנות במקום שנקריב את עצמנו לקדוש ברוך הוא. ובזמן הזה שגם קורבנות אין לנו, אז התפילה היא להרגיש קרבת אלוקים, להרגיש שעכשיו אני עומד ומדבר אל הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים כביכול, מדבר, אומר לו מה שאני צריך, משבח אותו, כמו להבדיל אל אבא, שאני אומר לאבא תודה רבה על כל מה שעשית בשבילי ואני צריך את זה וזה שעוד תעשה בשבילי. אז ככה אנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא, ומותר לנו, הרי נוסיף בתפילה אפילו רצי לבקש בקשות, כל אחד מה שיש לו לבקש, למשל כרגע על המצב הביטחוני הנורא בארץ ישראל, או על כל דבר אחר, אם חסר גשם או חסר משהו אחר בקיץ, אי אפשר למטה למטר, אז אפשר בשומע התפילה לבקש. היום כנראה מישהו ביקש וירד. או כל דבר אחר שחסר לנו, הרי מותר על רפואה שלמה, אנחנו מתפלים רפאינו, אבל אם יש לי איזה חולה שאני במיוחד מעניין, מותר לי להוסיף, או ברפאינו, או בשמה כולנו, לבקש, לבקש שהשם תן לי שכל ללמוד, או כל דבר אחר שהוא... זה רצוי להרגיש קרבת אלוקים, להרגיש שאני מדבר לא סתם מהסידור, מעמוד כך וכך עד עמוד כך וכך, אלא מדבר מהלב שלי. חזל, כמו שרמב"ם מסביר, שלפני אנשי כנסת הגדולה כל אחד היה מתפלל בעצמו מה שהיה צריך. באו אנשי כנסת הגדולה וראו שאנשים לא יודעים כל כך לבטא את עצמם, אז סידרו לנו ברכות לבטא את הצרכים העיקריים שלנו. אבל עדיין הרשות בידינו לבטא את עצמנו כמיטב יכולתנו נוסף, ולא לגרוע מהברכות שחזל תיתנו לנו, אבל להוסיף מעניין הברכות. וחסד זה הדבקות במעשי הקדוש ברוך הוא. שוב, אנחנו הרי לא תופסים את מחשבת השם, לא תופסים את מטרת השם בבריאה, אבל איך שהיא מצטיירת לנו בשכל הקטן שלנו, היא מצטיירת כאילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. לא היו ברואים, אז לא היה עם מי להיטיב, אז הקדוש ברוך הוא ברא ברואים לאין שיעור, עליונים ותחתונים, מלאכים ובני אדם וחיות ועצים והכל, כדי להיטיב, שיהיה טוב לכולם, וקודם כל לבני אדם שהם עיקר הבריאה, ישראל סגולתו עיקר הבריאה, אבל להיטיב לכולם, הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל, לכל הברואים כולם, השם טוב ומיטיב. אז החסד זה הדרך עד כמה שאנחנו מבינים להידבק במעשי השם, דרך העשייה, והעבודה זה הדרך הרגשית להידבק בהשם, אבל התורה היא הדרך השכלית להידבק בהשם. לכן על שלוש אלה העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, כי הם עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא. כמה שאנחנו למדים תורה וכמה שגדולי ישראל למדו תורה, הראשונים והאחרונים ומשה רבינו וכל תורת השם תמימה, אומר האדמו"ר מקוצק, שהיא עדיין שלמה, עוד לא התחלנו לנגוע בה. התורה כל כך אינסופית, שכמה שיש ברוך השם, יש ארון ספרים בישיבת הכותל ויש ארונות ספרים עוד יותר גדולים ועוד ישיבות ועוד מקומות, ויש המון ספרים שעבדו לנו בשואה ובשאר הזדמנויות, ואף על פי כן כמה שכל גדולי ישראל חידשו חידושי תורה, עדיין תורת השם תמימה, עוד לא התחילו לנגוע בה, היא שלמה לגמרי, מפני שבאין סוף אז לא שייך לנגוע בכלל. אבל כל אחד לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אמרו חז"ל על הפסוק רמות לאוויל חוכמות. מה זה רמות לאוויל חוכמות? לאוויל לחוכמה נראית רמה מאוד, גבוהה מאוד. למשל טיפש נכנס כאן, רואה כיכר תלוי שם למעלה בתקרה. נו, אי אפשר להגיע את זה, מה שייך? זה אומר, לא שייך להגיע את זה. מה אומר החכם? מישהו הרי טיפס לשם ותלה את זה, אז אם מישהו הצליח לטפס לתלות את זה, אני יכול לטפס ולהוריד את זה. ככה אני טיפש נכנס, ואומר, איך אפשר ללמוד תורה, מסכת כלים זה 30 פרקים, ומסכת העולות 18 פרקים, אי אפשר ללמוד את זה. מה אומר החכם? הרי היו חכמים שלמדו את זה וסידרו את מסכת כלים וסידרו את מסכת העולות. אז אפשר ללמוד, אפשר להשיג, אפשר ללמוד ש"ס, אפשר ללמוד רמב"ם, אפשר, אמנם היום יש ספרים לאין סוף, אני חושב שגם מי שיחיה כמו מתושלח לא יספיק ללמוד את כל הספרים. אבל על זה באו חז"ל, אני לא מדבר על לחדש בעצמו את כל החידושים שאפשר לחדש, אבל אפילו רק לקרוא את כל הספרים, להבין את כל הספרים שנכתבו, אני לא יודע אם היום במספר השנים של מתושלח אפשר להספיק ללמוד את כל הספרים שיש. אבל אפילו אז באו חז"ל ואמרו לנו, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנו, אתה מקבל שכר לפי כמה שתלמד, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, אז מה אכפת לך אם לא תגמור הכל? לרב חיים זונפלד, שהיה מגדולי ישראל, רב של ירושלים, היה לו אח בחוץ לארץ, שהיה יהודי פשוט, בעל חנות או משהו כזה, ואח חשב מה יש לו וללמוד תורה. טען לרב חיים, מילא אתה גדול ישראל, אתה כדאי לך ללמוד תורה, אבל אני, מה אני כבר אוכל ללמוד תורה, מה יש לי ללמוד תורה, אני בלאו הכי לא אהיה מגדולי ישראל. אז ענה לו רב חיים, וכשאתה פותח את החנות אתה בטוח שתהיה כמו הברון רוטשילד? אתה גם אם תפתח את החנות לא תהיה כמו הברון רוטשילד, אלא מה? כמה שאתה יכול להרוויח, אתה רוצה להרוויח, אם לא כמו הברון רוטשילד ואפילו לא כמו השיר שבעיירה שלך, אתה בכל זאת רוצה להרוויח את הפרנסה שאתה צריך, ואם לא כל הפרנסה, אז חלק מהפרנסה, הממשלה תיקח מיסים, ובכל זאת משהו יישאר. אז כמו שאתה רוצה להרוויח בגשמיות כמה שאפשר, אז אתה רוצה להרוויח ברוחניות כמה שאפשר, אם לא תהיה כמו רבי עקיבא איגר, אבל תשיג מה שאתה יכול להשיג. וברוך השם, אנחנו הרי לא בעלי חנות, יושבים בישיבה, אז יכולים להשיג יותר מחנווני בחנות, יכולים להשיג הרבה בישיבה, יכולים לראות סברות של רבי עקיבא איגר, של בני יהושע, של תנאים ושל המוראים ושל הרמב״ם והריף והרשב"א והר"ן. אפשר לגדול הרבה מאוד בתורה בישיבה, אפשר לחטוף המון, אפשר לגדול המון. כמובן כבר דיברנו שצריך כלי קיבול בשביל האור האלוקי, וכלי קיבול זה המידות הטובות. דיברנו כבר שהתורה צריכה מידות טובות, בלי מידות טובות אי אפשר לקנות תורה. אבל שלא יעלה הדעת שאפשר רק עם מידות טובות. מידות טובות הן כלי קיבול, אבל לתוך הכלי קיבול הזה צריך להכניס את התורה. אין טעם לעשות כלי קיבול אם אין סחורה להכניס לתוכו. חז"ל אמרו, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, יכרת תיכרת, יכרת בעולם הזה תיכרת לעולם הבא. מי שחס ושם בזה את דבר השם, מה זה בזה את דבר השם? אז הגמרא מביאה כמה דברים, ואחד מהדברים, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. אז זה לכאורה ביטול מצוות עשה, זה לא מחייבי כריתות ומיטת בית דין, כמו חילול שבת, מכה אביב, או דברים אחרים שהם חייבי כריתות, או חייבי מיטות בית דין. בסך הכל ביטול מצוות עשה. ואף על פי כן זה חמור נורא, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, יכרת תיכרת הנפש, בגלל הביזיון שהוא מבזה את התורה, הוא לא מחשיב אותה. אם יהיה מונח שק של יהלומים, מישהו יגיד, אלה זכוכיות בעלמא, מה אני אתרח לאסוף אותן? אז הוא לא מבין בערכם של יהלומים. אם היה מבין בערכם של יהלומים, היה חוטף מלוך אופניים, זה כמה שיכול רק לאסוף. אז מי שיכול ללמוד ולא לומד, לא מבין ערכה של תורה, זה הביזיון הכי גדול. דבר השם בזה, ועל זה יכרת תיכרת, זה הפשט, החוצפה הזאת, שדבר השם אצלו פחות מעיתון ערב. עיתון ערב הוא הרי כן קורא, או לא עיתון ערב, לא נגיד שהוא כל כך רשע, רק קורא את הצופה הקדוש, המודיע, יתד, אבל עיתון הוא קורא. דבר השם הוא בזה, דבר השם הוא לא מחשיב, זה ביזיון נורא והיום. אם להפך, אם תורה הוא לומד ואת העיתון הוא לא קורא, אז השם יסלח לה. אבל אם הוא קורא את העיתון ואת התורה הוא לא קורא, אז כי דבר השם בזה, הוא לא מחשיב את התורה, זה נורא ואיום. אבל חשבתי שלא רק מצד החומרה של העבירה. נכון שהחומרה של העבירה זה גם אפשר להבין שזה מצדיק את העונש הנורא של יכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא. אבל אולי זה לא רק מצד זה, אולי זה מאוד נקודה. הרי חז"ל אמרו על דוד המלך, ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. למה לא ייחם לו? מפני שהוא ביזה את הבגדים, כי הוא קרת את כנף המעיל אשר לשאול. אז הוא ביזה את הבגדים, אז הבגדים כבר לא יכולים לחמם אותו. אז מי שמבזה את התורה, אז התורה לא תחמם אותו. ומה זה עולם הבא? עולם הבא זה תורה, יושבים ולומדים מפי הגבורה, הקדוש ברוך הוא מסביר לך מה הכוונות במצוות שבת, ומה הכוונות במצוות פרה אדומה, ומה הכוונות במצווה זו, ומה הכוונות באות, בבב של בישב, ובכל דבר אחר. אתה לומד תורה מפי הגבורה, אבל אם אתה מבזה את התורה, אז התורה לא תועיל לך, אז אין עולם הבא, אין עולם הבא אחר. לערבים יש אל-ג'נה ששם אוכלים ושותים, אנחנו לא מאמינים באל-ג'נה, אנחנו מאמינים בעולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה נהנים מזיו השכינה? שומעים שיעורים מפי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסביר לך מה כוונתו בתורה, עד כמה שאתה משיג, משה לפי ההשגות הגדולות שלו, והריף לפי ההשגות שלו, ואני הקטן לפי ההשגות שלי. אם אזכה זה הגיע לשם, אבל כל אחד משיג תורה לפי ההשגות שלו, אבל מי שמבזה את התורה זה כמו מי שמבזה את הבגדים, התורה לא תועיל לו, לא שייך שיבוא לעולם הבא, גם אם ישב שם לא יהיה לו כלום מעולם הבא. אולי זה הפשט כי דבר השם בזה. צריך להיזהר מאוד, לא להיות חלילה מכי דבר השם בזה. אנחנו יושבים בישיבה, יש לנו כל האפשרויות לגדול בתורה, לגדול ביראת שמיים, לגדול במידות טובות, לקבל כלים ולקבל תורה לאין שיעור, והיא תהיה עדיין תמימה, כמה שנלמד עדיין תהיה תורת השם תמימה, ולהגיע לעולם, לחיי עולם הבא אחרי חיים ארוכים ומתוקנים בעולם הזה, ונזכה לראות במרב ימינו את הסנהדרין חוזרת ללשכת הגזית, ואת ארון הקודש חוזר למקומו, וקודש הקודשים עם הלוחות שבו, עם ספר התורה של משה רבנו, ודבר השם יצא מירושלים במרב ימינו.